בסדר, זה ממש מתחיל. יופי, תודה. אבל לחכות שנייה, דרור. יישר כוח. ובכן, מצוות סיפור יציאת מצרים שפתחנו בה בשבוע שעבר, היא ההגדה של ליל הסדר, מובאת ברמב״ם באופן הבא. אני קורא את לשון הרמב״ם, אני לא קורא את כולו, אני קורא שורות בודדות. והלכות חמץ ומצה בפרק השביעי, מובאת מצוות סיפור יציאת מצרים. מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. המצווה היא לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. המצווה היא לספר את זה בליל 15 בניסן. שנאמר, נו, מה המקור? והגדת לבינך. זהו שלא. נשים לב, זה מאוד חשוב עכשיו. שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. זה נאמר בשמות פרק י' ג' פסוק ג'. וזה כתוב בתפילין שלנו, זה בפרשת קדש. וידבר השם אל משה לאמור קדש לכל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. אז זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, זאת מצוות עשה. זכור, זאת מצוות עשה. משונה קצת, כי אנחנו מכירים עוד מצווה שמוזכרת בהגדה של פסח, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. ומזה למדו, זוכרים בן זומא וחכמים, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. נכון? זאת אומרת שמלמען תזכור לומדים שצריך להזכיר יציאת מצרים בכל יום ויום ובכל לילה ולילה. סיימנו? ליל הסדר גם הוא אחד מהלילות בשנה, אבל יש לו מצווה אחרת. והמצווה של ליל הסדר היא זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. מה מעניין? שכולם חשבו שהפסוק יהיה והגדת לבינך, והרמב״ם לא הזכיר אותו. עוד מעט נראה איפה הרמב״ם כן מזכיר אותו. שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. זה רמב״ם מאוד מעניין. מה הוא רוצה מזכור את יום השבת לקדשו? אז בפשטות, יכול להיות שאולי זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים רק בלהזכיר, כמו בקריאת שמה של שחרית ובקריאת שמה של ערבית. אז זכור זה לא כמו למען תזכור, אומר הרמב״ם. כי בזכור את יום השבת לקדשו, איך אני זוכר מה עושים? קידוש ומספרים. אז ככה גם בזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, יש מסביב לזה משהו, עוד לא כתוב מה. אבל זה לא רק למען תזכור, זה זכור. זו פעולה מתמשכת שצריכה להתרחש וקוראים לה סיפור בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. ומניין שבליל 15 מי אמר שהזמן שבו אנחנו מצווים לקיים את מצוות הסיפור הוא ליל 15? אולי המצווה לספר ביציאת מצרים, הרי לא כתוב בפסוק שקראנו בליל 15. בפסוק כתוב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, אבל לא כתוב מתי לעשות את הפעולה הזאת. לכן הוא שואל, ומניין שהסיפור צריך להתרחש בליל 15? והוא עונה, תלמוד לומר, עכשיו הפסוק שחיפשנו, והגדת לבינך, אבל מה מעניין אותו עכשיו? לא והגדת, אלא ביום ההוא לאמור בעבור זה. שזה הפסוק, פסוק ח' בפרק י' ג' שלפנינו. בשעה שיש מצה ומאור מונחים לפניך. עד כאן מצוות סיפור יציאת מצרים. אבל מהפסוק והגדת לבינך לכאורה משמע שאם יש לי בן אז אני מחויב, ואם אין לי אני לא מחויב. ואף על פי שאין לו בן, למה? כי זכור את היום הזה לא תלה את זה בבנים, ומהגדת לבינך למדתי רק את העניין של הזמן ביום ההוא. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. זה אגב דבר מוזר, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מה החידוש? תארו לכם נניח את ההלכה הבאה, כולם חייבים להניח תפילין. אפילו חכמים גדולים חייבים להניח תפילין. מה החידוש? עוד נגיע לזה. וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. טוב, אז בינתיים לא למדנו שום דבר לגבי והגדת. השתמשנו בפסוק הזה רק בשביל תיאור הזמן ביום ההוא. הלכה בית ברמבה. עד עכשיו יש לנו מצווה לספר ביציאת מצרים. ומקור המצווה הוא הפסוק זכור. וזאת המצווה לספר. היא לא קשורה לבנים בכלל. כי גם אם אין לו בן, הוא מחויב. ובהלכה א' לא היה נכנס הרמב״ם בכלל הנושא של אבות ובנים, הורים וילדיהם, אלא פשוט כיוון שהוא ציטטת והגדת לבנך בגלל הביום ההוא, הוא אמר אל תחשוב שבגלל שמופיע בנך זה תלוי סיפור אב לבנו. לא, מצווה לספר. עכשיו באה מצווה שנייה. בית, הלכה בית ברמב״ם. מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו. עכשיו המצווה להודיע לבנים, תשימו טוב לב, היא אינטגרלית לזה שלא משנה אם הבנים שואלים או לא. יש מצווה להודיע לבנים, זה מצווה אחרת. מצווה לספר ביציאת מצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, קידוש עושים אם הבנים לא שומעים. יפה מאוד, גם סיפור יציאת מצרים. אין שום קשר. אין שום קשר בין מצוות סיפור יציאת מצרים לבין הסיפור של להודיע לבנים. אבל ישנה מצווה מיוחדת בליל הסדר להודיע את סיפור יציאת מצרים לבנים. ואפילו לא שאלו, שנאמר, נו עכשיו, והגדת לבינך. עכשיו לא למדנו את ביום ההוא, נכון? ולא למדנו, אני חוזר להגדה, זוכרים מה התשובה לרשע? אילו היה שם, לא היה נגאל, שנאמר, והגדת לבינך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי. אז הנה תראו מה קרה בפסוק. למדנו מביום ההוא בעבור זה את תיאור הזמן המדויק, נכון? לא ביום 14 אלא בליל הסדר בשעה שמצה ומרור. למדנו בהמשך מלי את התשובה לרשע, ולמדנו מלהגדת לבנך, זה מה שמעניין אותנו הערב, שיש מצווה מה? להודיע לבנים. והמצווה להודיע לבנים נלמדת מ"והגדת לבנך". מעניין. למה המצווה להודיע לבנים לא נלמדת מ... ואמרת אליו, עבדים היינו? או ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו? הרי יש ארבעה בנים. יש ארבעה בנים. אבל המצווה להודיע לבנים לא נלמדת. לא מהבן החכם, ולא מהבן התם, ולא מהבן הרשע. אלא היא נלמדת מי והגדת לבנך. ולכן אינטגרלית למצווה להודיע לבנים, נאמר שהמצווה היא להודיע לבנים ואפילו לא שאלו. מאוד מעניין, הרמב"ם מסיים אגב את ההלכות האלה, הוא מסיים את ההלכות האלה, ודברים אלה כולם נקראים הגדה. וככה אנחנו קוראים לספר שלפנינו, נכון? כל השנה אנחנו מחכים להגדה. שמתם פעם לב לתופעה הזו? יש ארבעה בנים. רק השאינו יודע לשאול מגידים לו. לחכם אומרים. החכם שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם, והתשובה בתורה היא ואמרת לבנך עבדים היינו. אבל אנחנו לא קוראים ללילה הזה אמירה. התם שואל מה זאת? בהמשך פרק י' ג' בפרשת והיה כי הביאך. ואנחנו לא קוראים לפרשה, ללילה, למצווה, אמירה. הרשע שואל מה העבודה הזאת לכם בפרק י' ב' בספר שמות. והפסוק עונה ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. אנחנו לא קוראים ללילה הזה למצוות הסיפור לבנים אמירה, למרות ששלושה בנים זו אמירה. השאינו יודע לשאול לא שואל, והמצווה להודיע לבנים היא מצווה להודיע לבנים אפילו לא שאלו. זאת אומרת שכולנו בעצם עוברים את התהליך שנקרא הגדה, למרות שמן הסתם הילדים של כולנו מינימום חכמים. אבל המצווה של ההגדה היא המצווה לבן שאינו יודע לשאול. נלך עם זה לאט לאט, זו נקודה עמוקה מאוד, עוד מעט תראו את זה ברמב"ם מדהים. מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך. נו, אז מה עושים ארבעת הבנים? מה תפקידם? לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. כיצד? אם היה קטן או טיפש, בירושלמי התם נקרא במחילה כך. מעניין שהרמב״ם בנוסח ההגדה לא אומר טיפש או קטן מה הוא אומר, אלא בנוסח ההגדה הוא אומר תם מה הוא אומר, כמו שזה מופיע בירושלים. אבל אם היה קטן או טיפש, אומר לו בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. אם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שהרה לנו במצרים וכולי. אתם שמים לב למה כתוב ברמב״ם? המצווה היא להודיע לבנים. והמצווה להודיע לבנים נלמדת מאיזה פסוק? והגדת לבנך. והפסוק הזה נאמר בלי שאלה, כלומר הפסוק הזה מוסב לבן שאינו יודע לשאול, והיא המצווה הכללית של ההגדה. טכניקה, איך מודיעים לבנים? אם היה חכם כך, גם אם החכם לא שואל. ואם היה טעם כך, אבל את עצם המצווה להודיע לבנים לומדים ממה? מה שאינו יודע לשאול. עכשיו תשמעו, זה לא רק אמירה כללית. כל הרעיונות של הלילה הזה נלמדים מ"והגדת". וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדינו שיראו הבנים וישאלו. אבל החכם במקום אחר שואל, לא רק השאינו יודע לשאול יש לו בעיה. והשאינו יודע לשאול זה תמיד הרי הילד הבעייתי של השכן. והילד שלי הוא ודאי חכם. שכן מלמעלה זה הרשע, אבל הילד שלי הוא ודאי חכם. מקסימום זה שעוד לא כל כך תם. אבל המצווה היא שאני אפעל, כל הפעילות בלילה הזאת, בעצם בלילה הזה הולכת לפי הבן שלא יודע לשאול. כל הפעילות היא כדי שירו הבנים וישאלו. ואם יש לי ילדים חכמים, אני פטור מכל החליות והאגוזים וכל העניינים? מה פתאום? כי כל הלילה זה נקרא הגדה. והגדה בעברית זה לא אמירה. זה כמו, הגדה זה למשוך. כמו גיד. לעבר לעבר נמשך גיד שמושך. כמו גוד עסיק וגוד אחית. הגדה זה למשוך. עכשיו תשימו לב, זו הגדרה מופלאה ברמב"ם, אני לא שמתי לב הפעם. כלומר, בעצם הלילה הזה הוא לשאינו יודע לשאול. ואם היה חכם, עונים לו X, ואם היה תם, עונים לו Y. הסיפור משתנה, אבל המבנה הוא מבנה של השאינו יודע לשאול. הוא ממשיך. כיצד אומר, צריך לעשות שינוי כדי שיעור הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה, עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך הרע, כך וכך היה, וכיצד משנה, מחלק להם כליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו, נוגעים בבטן הרכה, אתם תראו הכל הולך מסביב לאוכל, וחוטפין מצא זה מיד זה. בקיצור, הילד שלא שואל, דבר אחד כן רוצה, אוכל. אז מביאים קערה, אבל לוקחים אותה. כבר יש רע של מצות באוויר סוף סוף, אחרי שמדברים פה כל הזמן, אבל חוטפים ושמים אותה פה, ומחביאים וגונבים ושמים אותה על הכתפה, כל אחד אחרת, אבל לא אוכלים. זה צפון, למתי? לחצות. Please wait. והרמב״ם הזה נכתב גם לפני שהיה שעון קיץ. וכיוצא בדברים האלו, נו תגידו טוב, חכו, כל הסיפור הוא לשאול. אין לו בן, אשתו שואלתו. אין לו אישה, שואלים זה את זה מה נשתנה הלילה הזה. ואפילו היו כולם חכמים. היה לבדו, שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה. כלומר, מצוות והגדת לבינך היא המצווה, תשאל, זאת המצווה. כלומר, המצווה היא מיועדת לשאינו יודע לשאול. והמצווה היא לשאול. יש בין, אין בין, כל השינויים של הלילה, כל המבנה, שימו לב להגדרה ברמב״ם, זו הגדרה מרתקת. לא נלמדת מצוות ההגדה, עכשיו תבינו את העברית, כל כך פשוט כבר להגיד את זה. מצוות ההגדה לא נלמדת, ברור, כי מצוות ההגדה היא שאינו יודע לשאול, כי והגדת על זה שאינו יודע לשאול. וכולנו באים להגדה. על התשתית של השאינו יודע לשאול, צריך לדבר לפי דעתו של בן, בתכנים, אבל המבנה, התשתית, כל הלילה כולו, זה בכלל לא שאינו יודע לשאול. הוא הגיבור של ההגדה. הסיפור של ההגדה זה הילד שאינו יודע לשאול. ואז הוא עובר וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. ומסיים בסוף. ודברים האלו כולם נקראים הגדה. כלומר, מהו הכתוב שקובע את הכל? והגדת. סיכום של חצי דקה. מצוות סיפור יציאת מצרים נלמדת בכלל מזכור. וממצוות זכור אינני יודע כלום על הודעה לבנים. ואז באה המצווה להודיע לבנים, והמצווה להודיע לבנים נלמדת מהבן שאינו יודע לשאול, ועל בסיסה ועל תשתיתה מתרחש כל ליל הסדר. זה ליל סדר לילדים שאינם יודעים לשאול. לכן מחלקים להם כליות ואגוזים וגורמים שישאלו וכו'. ואז כשהם ישאלו, ואפילו אם לא ישאלו, עכשיו, איך מקיימים את המצווה? אם הבן הוא חכם כחכם, ואם הוא טעם כטעם וכו'. זו נקודה מאוד יסודית שצריך להיכנס אליה לאט. מי זה הבן שאינו יודע לשאול שהוא בעצם כל האגדה? נדמה לי שכשמעיינים ברמב״ם יוצא מהרמב״ם דבר מאוד מעניין. יכול להיות שאני חכם. יש בי חוכמה. אבל אני השאינו יודע לשאול. וכך משם באה המצווה של הלילה הזה, מצוות האגדה. הלילה הזה אני שאינו יודע לשאול. טכנית יכול להיות שאני חכם ויכול להיות שאני תם. אני מסביר את זה מספיק טוב? כלומר, מי אני? אני שאינו יודע לשאול. אני רוצה להסביר את זה בסיפור קטנטן שראיתי בשבוע שעבר, אולי הוא יעזור. ראיתי בין מנחה לערבית, בית חבל, אצלנו בליגה. די פעם מביאים שם את הקלטות של שיחות של הרבה ובעדויות כאלה. אז היה שם סיפור של יהודי שאביו היה משמש בקודש, היום בית ניסן. יום הסתלקותו של האדמור הרשב. אז היה שם סיפור מעניין מאוד של יהודי שאביו, יהודי זקן מאוד, שאביו היה משמש בקודש אצל הרשב. הרשב זה, אפשר לדבר שזה היום 92 שנה בהסתלקותו. והוא מספר, סיפור ילדים. הוא היה ילד בן 5-6, זה היה ברוסטוף, ברוסיה, והוא מספר שהוא היה משתובב שם בחדרים. החדר הכי נוח להשתולל היה בחדר של הרבי עצמו, בחדר שהיה היחיד, כי החדרים ליד היו פחות נוחים. הוא סיפר סיפור מעניין, הוא סיפר שהוא זוכר כילד בן 6 או בן 5 או בן 6, שהוא יושב שם בחדר ומשחק, והרבי יושב שם לבד, ולפעמים נכנסים ויוצאים, ואז הרבי פונה אליו, זה היה ביידיש, והוא אומר לו, ילד, איפה, יש לך יצר עורב? אז הוא אומר לו, כן. הוא שואל אותו איפה, עכשיו הוא חבדניק מאומן הילד, הוא כבר שש שנות ותק. הוא שואל אותו איפה, אז הוא אומר לו בצד שמאל. תניה ראשון, שבחלל השמאלי זה היצר, בצד שמאל. יופ, יש לך יצר טוב? אז הוא אומר לו כן. הוא אומר לו איפה? אז הוא אומר לו בצד ימין. אז הוא אומר לו, ויש לך נשמה? אז הוא אומר לו כן. אז הוא אומר לו, איפה? אז הוא אומר לו, פה. הוא למד בגן בחדר, פה. שאלה פה. ואז הוא מספר שהרבי שאל אותו, ומה יש לך בנשמה? בנשומה שלך, מה יש? כי פה אני מבין שיש יצר רע, ופה יש יצר טוב, אז מה יש לך בנשומה? אז הוא אומר, לא יודע. והרבי אמר לו, בנשומה שלך יש כלי מלא נשומה. בנשמה שלך יש נשמה קטנה. ובשל שנים הוא הלך עם זה, הוא לא הבין מה הוא רוצה. ששנים הוא הלך עם זה. בנשמה שלך יש נשמה קטנה. תרגם את זה במילים, במיליון, שאולי הוא יתכוון ליחידה שבנת, ושאולי יתכוון... אבל זה הוא זוכר, בנשמה שלך יש נשמה קטנה. אני חושב שהכוונה היא פשוטה. יכול להיות שיש חכם, ויש רשע, יש טעם, אבל מה אתה? אתה שאינו יודע לשאול. אתה זה אני. למי מיועדת האגדה? מה זו אגדה? ודברים האלו כולם נקראים אגדה. חכם זה בצד ימין, והטעם זה בצד הרשע, בצד שמאל, והטעם, זה הכל יפה מאוד. ומה אתה? מה יש לך שם? שם נמצא שאינו יודע לשאול. אני רוצה לנסות להסביר את זה לרגע. כי זה כל סיפור ההגדה, זה שתי מצוות. המצווה לספר ביציאת מצרים היא מצווה בפני עצמה. והמצווה להודיע לבנים מתרחשת על ידי הגדה לשאינו יודע לשאול, ועל בסיס זה הכל. מה זה לשאול? מה זה לדעת לשאול? אגב, מאוד מעניין, בעברית לשאול זה גם to ask, לשאול. לשאול זה גם לשאול חפץ. זה בדיוק אותה מילה. לשאול ולהשאיל. השואל הוא אחד מהארבעה שומרים. ויש לו אחריויות שונות לחלוטין לגבי מה שהוא מחזיק כשואל. נגיע אליו עוד שנייה. מה זה השאינו יודע לשאול? אמרתי כמה פעמים כבר כשדיברנו על הבנים, אני חושב שארבעת הבנים צריך כל פעם לחזור אליהם מחדש, כי מגיעים לקומות שלא, רגע, אני כל פעם מגיע לקומות אחרות לגמרי איתם, אבל הבסיס של ארבעת הבנים הוא קודם כל מה לא. הם לא הציורים, תסלחו לי, טוב, לא חשוב מה, שמופיעים אצלנו בעיה. זה לא. שם יש בן חכם, עם נחיים כאלה חמודות, כיפה שוויצרית עם פונפון, נורים, מסודר עם כפתורים, ולפעמים גם יוצאת לו ציצית. רשע, דומה, עם שיניים קצת פה, בלי כיפה, בלורית עם קוצים, ולפעמים אקדח קטן. תם, שנראה כמו החכם, אבל הבן של הבן דוד, כלומר קצת האמת, זה מהצד של האישה. ושאינו יודע לשאול, שבדרך כלל בהגדה, אם אתם זוכרים, ארוך ומטומטם. זה פחות או יותר מבנה האומנותי. אם כבר אמרנו מילים לא פרלמנטריות, טמטום אחד גדול. מחריד. אני לא אכנס, האיש ביצר בבית יעקב רואה את ארבעת הבנים בדיוק הפוך. איך הולכים לאט לאט מהחכם אל התם, אל הרשע, אל התם, אל השאינו יודע לשאול, אולי יגיע אליו. הסכנה בראייה הראשונה היא סכנת עולם. הסכנה בראייה הראשונה היא שבעצם אני בכלל לא מתמודד עם ארבעת הבנים שלי. שבי. אני צריך לצאת ממצרים. אם התורה דיברה כנגד ארבעה בנים, היא דיברה בהרבה צורות איך יוצאים ממצרים. ראיתי ביטוי מדהים אצל רבי נתן בליקוטי הלכות. הוא אומר, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. הוא שואל, מה זה כל המרבה? כל המרבה לספר ביציאת מצרים. אז הוא אומר, זה בדיוק כמו המושגים בהלכה. כשיש לך סיר, שיש בו הרבה חתיכות של פיסור, אבל יש הרבה, הרבה, הרבה יותר חתיכות של היתר. מתי מה שיש יהיה מותר? אם זה 1:60, נכון? 1:60, בדברים אחרים, 1:100, ב-200, נכון? ואם חסר, מה עושים? מרבים בהיתר. כשמרבים בהיתר, מתבטא לאיסור. מבינים מה זה מרבה לספר ביציאת מצרים? אבל איך אפשר לצאת ממצרים? מרבים לספר ביציאת מצרים. כשמרבים בחתיכות של היתר, כשמרבים לספר ביציאת מצרים, אז המצרים בתהילה, 1:60. יש מצרים. ממצרים נשכח בגאולה העתידה. יש מצרים. וזאת הנחת היסוד, כי אם אין מצרים, אז לא היינו עבדים. יש מצרים. ואנחנו באים לליל הסדר כדי לספר על העבדות שלנו במצרים. פה, עכשיו, היום, בכל יום ויום, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו עכשיו בשיעבוד ועכשיו יוצא מהשיעבוד. יש מצרים. הבן שאינו יודע לשאול לא קשור לתכונות של החכם, הרשע והתמים. בחורה שאינו יודע לשאול זה פשוט מידע מסוים. זה לא קשור. חכם, רשע, תם, חשבו לרגע, זה תכונות אופי. מה זה שאינו יודע לשאול? הוא לא חלק מהרביעייה. שימו פעם לב לתופעה הזאת. חכם, אז יכול להיות שהוא הפוך מרשע ויכול להיות שהוא הפוך מתם. כך רשע. וכך תם. זה תכונות. ומה זה שאינו יודע לשאול? האינו יודע לשאול, תלמד אותו עברית. האינו יודע לשאול הוא זה שמבין הכל. הוא זה שהעולם הנגלה לפניו כל כך חזק שהוא עושה לו הספר גמור לעולם הבלתי נראה שמתחת לעולם הנראה. הוא לא יודע לשאול. אני הולך לשאול חפץ ממישהו אם אין לי. לא אם יש לי. אם יש לי אני לא צריך לשאול כלום. אני עוד אחזור עוד מעט לשאלה הזאת. אתם יודעים איך יצאנו ממצרים? כששאלנו מהם, ושאלה אישה משכנתה ומגרת פריתה, זה הייתה כל התוכנית. לשאול. עוד נגיע לזה עוד מעט. מושג שואל הוא מושג עולם. וכל הלילה הוא כדי שיראו וישאלו. לא קשור לחכם, תם או רשע. קשור רק לדבר האחד. מי אני? לא צד ימין, לא צד שמאל. מי אני? אני אשר לא יודע לשאול. ואני רוצה לדעת לשאול. העולם הזה הוא עולם הזה. הוא מעלים. הוא מעלים את האינסוף שבו. הוא מעלים את האלוקות. הוא מעלים את עצם החיות. מה אני רואה מולי? מצרים. מה אני רואה מולי? גבולות, מיצרים. אני יודע לענות, אני יודע להסביר, אני יודע לנתח, אני לא יודע לשאול. אני גם לא מרגיש צורך לשאול. לא לדעת לשאול, זאת הבעיה של היציאה ממצרים. יכול להיות חכם לא יודע לשאול, יכול להיות תם לא יודע לשאול, יכול להיות... אתם יודעים אבל מה צריך לעשות לשאין לא יודע לשאול? הגדה. צריך למשוך אותו מהמקום שבו הוא נמצא, אל המקום שאליו אפשר להגיע. שהציניות שלך לא מאפשרת לך להיות שם. כי את הכל אתה יודע להסביר. כי אתה פרשננו לכל עניין. כי אתה רואה את הכל כמו פרעו, מה שנקרא בקבלה קליפת העורף. זה אותיות פרעו. מי השם אשר אשמע בקולו? אלה היו השאלות של זה שידע הכל. לא ידעתי לשאול את השם. ולכן המסקנה היא, וגם את ישראל לא אשלח. כי מי שלא יודע לשאול, לא יכול לשלח את הישראל שלו. כי הוא לא רואה אותו. כי הוא לא מרגיש בו צורך. כי הוא מבין הכל. הוא יכול להיות אגיפטולוג מומחה. הוא יכול לדעת הכל על רגעים ועל שעות ועל היסטוריה, אבל הוא לא יודע לשאול. בארבעה שומרים, לשואל יש דין מאוד מעניין. השואל איננו שומר חינם ואיננו שומר שכר. השואל הופך בעצם להיות הבעלים שלכם. ולכן הוא חייב בכל. מה קורה אם היה אונס, איזה גביר, אש, מה קורה, שואל מה? חייב באונס. יודעים למה? חוץ ממתי? עם בעל הדין. תקשיבו למה שאמרנו, זה גבל. שואל חייב באונסים. למה שואל חייב באונסים? יש לי פה ג'קט שלי. הוא שלי, 100%, אני לא שואל, הוא שלי. והוא נסחף בגלל מזג האוויר. בסדר גמור, אתה ילד טוב, אבל אף אחד לא ישלם לך, כי הוא שלך. אם אני שומר שכר על השקט הזה, אז צריך לדון אם שמרתי עליו בצורה כזאת, שהיא מספיקה כדי שלא יקרה מה שקרה. אבל אם אני בעלים, אז הדיון לא רלוונטי. אתה לא חייב ולא זכאי, אתה מותק של ילד, רק אני לא, אני מתנצל בשם איזה גאווים. פעם הבאה שיהיה אינספר, מה למה לעשות? מה אתה אומר? השואל חייב גם באונסים. אתה שואל פטור עם בעליו אימו. אני שואל מקסחה דשא. יש לי דוגמאות ממקומות שיש דברים כאלה. אני שואל מקסחה. זו דוגמה קלאסית, נכונה. כי שם יכולים להיות נזקים. השתמשתי בלא נכון. אני חייב באונסים, גם השתמשתי בכן נכון. אני חייב באונסים, היא נתקעה באבן. אני חייב באונסים. אם זו הייתה מקסחה שלי, היא עלתה לשכני איקס כסף. אם זו הייתה מקסחה שלי, הייתי חייב באונסים אותו דבר. אבל אם יחד איתי בכיסוח נמצא שכני, בעל המקסחה, אז השואל פטור. מה אנחנו בעולם? שומרי חינם, שומרי שכר, סוחרים או שואלים? קדוש ברוך הוא נתן לי את כל העולם, והוא נתן לי את התחושה שאני הבעלים. והוא לא יכול להתערב. אתה הבעלים. מה שאתה רוצה. אני עד כדי כך בעלים? שאני יכול להגיד, אתה יודע עד כמה אני בעלים? מי השם בכלל? אין בעל הבית. מה זה כל ההמצאות האלה? כך נברא העולם. בכוונה. כדי שאני אהיה בעלים. לכן שואל חייב לו נזיק. וזה לא הוגן. בראת ביצר הרע. אתה צודק, זה באמת לא הוגן שהיה מזג אוויר סוחף. מישהו אמר זה הוגן? יש רק דרך אחת ששואל פטור. עם בעליו אימו. אם בעליו אימו לא ישלם. אין דרך אחרת ששואל יכול להיות פטור. זה מנוגד להיגיון ששואל יהיה פטור. זה לא צודק. תקנה מקסחה לבד. תברא את העולם לבד, ואז תהיה פטור. אתה משתמש בכלים שלי. מה פתאום שלך? אני בניתי פה את הכל, את המגרש, את האבנים, את הכל. ככה אתה חושב. יש מצב אחד שאתה פטור מהכל. אתם יודעים מה קורה בשואל? אם בעליו אימו הוא פטור לא רק באונסים, אם בעליו אימו הוא פטור גם בגניבה. אם בעליו אימו אז הוא במצב הכי קל. אם בעליו אימו הוא לא שומר שכר. אם בעליו אימו הוא בעלים. אם בעליו אימו הוא מאמין. אם בעליו אימו, אז מה אני אשם שזה נגנב? ומי זה מי שלא יודע לשאול? מי שלא יודע שהוא שואל? מי שחושב שהוא בא לי? כל ההגדה היא רק מצווה להודיע לבנים שאנחנו לא יודעים לשאול, לא יודעים ללחוץ שואל. ואם נדע לשאול, נצא ממצרים. ובתוכנית מראש מודיעים לנו, כשתצאו ממצרים, אתם לוקחים ממצרים הכל בתורת שואלים. רגע, רגע, עד עכשיו אמרת שאני שואל מהקודש ברוך הוא. עכשיו אני שואל מהמצריה, מקליאופטרה? כן, אני אגיד לך למה. אתם זוכרים את הסיפור שבאו לפני אלכסנדר מוקדון, הסיפור המפורסם? באים לפני אלכסנדר מוקדון, חכמי מצרים, ואומרים לאלכסנדר מוקדון, אדוני, צדק היסטורי. צדק היסטורי, הגיע הזמן צדק היסטורי. אנחנו רוצים את הכסף שהיהודים גנבו לנו. או, יהודים גונבים, זה עובד טוב. מתי גנבו הפעם? מצרים? גנבו לנו כסף, שמלות. וינצלו את מצרים, תראה רשי שם את הפרעות, רוקינו. כתוב ורוקינו יד מצרים. ומחריב, מצולה שאין בדגש בגרסאות, מנובלים. לקחו הכל. תביאו מיד את היום. טוב, הולכים להגיע היהודים לתת תשובה על כל הגזירות. היה שם אחד, קראו לו גביע בן בסיסה. כמו שאתם רואים לפי השם, הכוונה היא שהוא לא היה תמיר ממש בכמה עניינים. גביע בן בסיסה, הוא היה נראה כמו שזה נשמע. גביע בן בסיסה. וגביע בן בסיסה אמר להם, אני רוצה לתת תשובה. אני רוצה לתת תשובה. אמרו לו, מה בדיוק הרקורד ברזומה? אמר, עזבו רזומה, אני אגיד לכם היגיון. היגיון של גביע בן בסיסה. אם התשובות שלי יצליחו, אם לא יצליחו, תגידו, תשמעו, זה... תנו לנו את התותח הרציני, שלחנו לכם את הסתם, זה לא... זה ניצחתם. אתם לא מתביישים בכלל שדיברתם איתו, אתה לא רואה איפה הוא נכנע. הכנו מישהו, אם אני אצליח, תגידו, תורת משה ניצחתכם. הם התחילו והם אמרו חייבים לנו זה, ובאו עם חשבונות, אמר להם גביע בן בסיסה, נכון? 100%. תיתנו לנו שכר עבודה של 210 שנה, ואנחנו משלמים להם הכל. הוא עוד לא גמר את המשפט, הם התחילו לברוח. ותורת משה רבינו ניצחתם. מה היה שם? זה סתם סיפור ילדי. זה דבר מבין. באים המצרים ואומרים, בשביל מה הם מחזיקים את הרכוש שלנו? בשביל מה הם חיים בעולם הזה? מה הם עושים פה? למה הם לקחו ממצרים? הם לקחו ממצרים כדי להעלות את הכל לאלוקות. הם לקחו ממצרים כדי לרוקן את מצרים. הם לקחו ממצרים כדי להעלות מצוצות בעולם הזה. הם לקחו ממצרים כדי להגיד שהכל שייך למישהו אחד. לכן שאלנו מהמצרים, זה לא שלנו. כל העולם הזה זה בתורת שאילה. אתם מבינים מה עושה גביע בן בסיסה? גביע בן בסיסה היה גיבן. גביע בן בסיסה זה הנמוך, הוא זה שמגלה לנו את הגובה שלנו. זה תורת משה רבינו. תורת משה רבינו היא לא תורת משה רבינו שנאמרה לאליטות. תורת משה רבינו זה גביע בן בסיסה. תורת משה רבינו זה מה אתם רוצים בתורה. לא תחמוד יש ביניכם, לא תנאף יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. כמה נמוך אתם יכולים לרדת כדי להעלות את כל העולם כולו למקורו? אם אני אנצח, תאמרו, זה תורת משה רבינו. גביע בן בסיסה זה תורת משה רבינו. תורת משה רבינו זה שכל מה שיש פה זה בתורת שואלים. אין פה שום דבר חוץ. עשה אותי בסוף השבוע שיחה נפלאה שראיתי קוק, רגע דווקא דבר מדהים. תראים את הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות מלכים. רמב״ם ידוע, הרמב״ם בהלכות מלכים, בסוף הלכות מלכים, הביא הרמב״ם בהלכות משיח. חשוב מאוד, מה אמרנו כבר פעם, אתם יודעים למה הלכות משיח מופיעות ברמב״ם? פשוט. כי משיח זה הלכה. ואם משיח זה הלכה, אז גם המשיח חייב במה שכתוב ברמב״ם. אז רמב״ם זה רמב״ם, אז אומרים למשיח, נו, ומה עם הרמב״ם? אז קדימה, די, יש רמב״ם, ספיק פה, כל הזמן אנחנו נפגע. רמב״ם זה רמב״ם גם אמר. אז רמב״ם בהלכות משיח מגדיר הגדרה. מאוד מעניין. כל מי שאינו מאמין, אני מצטט, כל מי שאינו מאמין במשיח, אני מדלג על 5 מילים, מיד בן יביא אותו, הרי הוא כופר, אבל הלשון של הרמב״ם היא קשה מאוד. לא בנביאים בלבד הוא כופר, אלא במשה רבינו, בתורתו, וכו' וכו' וכו', כי הוא לא מאמין במשיח. האמת היא, שכשתחשבו על זה רגע לעומק, זה מאוד הגיוני. כי הרמב״ם מגדיר מה הולך לעשות המשיח בעולם. המשיח הולך לגלות את השם. המשיח הולך לגלות שיש פה מלך אחד. זה מה שהמשיח הולך לעשות. אז מי שלא מאמין במשיח, נו, לא רוצה את הגילוי הזה. זה הגיוני מאוד. כופר, כבר אמרנו פעם בעברית, כופר זה לא כויפר. כויפר זה אותם. המשיח בא להוריד את היתומים. הוא בא לגלות שיש מלך, שיש מלך לעולם. אז מי שלא מאמין, הבנתי, כופר את התורה ובמשה, עכשיו הוא מוכר את הפסוקים. על איזה 5 מילים דילגתי? כל מי שאינו מאמין במשיח. או מי שאינו מחכה לביאתו. ואז כל מי שבירך, שאמרנו. לא בנביאים מלבד. מי שאינו מחכה לביאתו. מה כל כך נורא? מה קורה אם אני אומר, אני האמת באמת בעד המשיח? ולא יודע. חכות לביאתו. אני אגיד לכם, אני יכול לעשות פה בלגן מבחינה כלכלית ועוד כל מיני דברים. אני סך הכל בעד המשיח. באמת בעד. אני רוצה להסביר את זה קיצון. אני מאמין בתחיית המתים באמונה שלהם. מחכה לתחיית המתים? כן. אני אגיד לכם שאני מתכנן את הנסיעה שלי עכשיו מפה למרכז, על פי הפקקים שהולכים להיות ביציאות מקריית שאול, מודה שלא. אז אתה לא מאמין בתחיית המתים. אתה יודע איזה פקק הולך להיות שם? אתה מאמין בתחיית המתים? שתהיה בכל אל? מאמין. אני גם רוצה להגיד דבר יותר מזה. מי שכן מתכנן את הפקקים בקריאת שאול, יש לי ידידים שיכולים לטפל בזה. אתה כויפר? אני לא חושב. אני חושב שצריכים להיות שני חלקים. אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים. והקדוש ברוך הוא יטפל גם בבעיות של הפקקים. תסתדר איתי. רבי אמר בכמה שיחות לגבי כל השאלות שלכם, המשיח לא בא בשבת. כן בא בשבת, המשיח יבוא והוא יסתדר עם הבית. האם על רשי? הוא גם ידע רשי, הוא ידע הכל. הכל יסתדר. יש קושי הזה מצוין, יש קושי שזה יש לך טוב מאוד, ברוך השם. אז מה זה מי שאינו מחכה לביאתו? מי שאינו מחכה לביאתו לא בתורה בלבד, במשה רבינו, בתורה. מה קרה? אינו מחכה, אני מבין את העניין. מה קרה? זה לא בגלל שהרמב״ם רוצה להגיד, כי הוא כופר במצווה מסוימת בתורה, כמו בכל דבר אחר. לא, במשיח. מה קרה? אני חושב שזה דבר מדהים. יש לנו תכונה, והיא מובנת, אני אגיד אותה במילים לא יפות, אתה רוצה לשקר, ירחיק עדותו. כשרוצים לדבר על משיח לא מחייב, מדברים על משהו מאוד כללי. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, כלל ישראל, העולם, הקוסמוס, הירח, המאדים. בסדר. זה צריך להיות צדיק מאוד גדול כדי לעסוק בכל. אני בעד. מה בעצם בא לעשות משיח? מה בא לעשות משיח? המשיח בא לגלות שהכל יכול להיות עפור. הכל יכול להתאפל. קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. המשיח בא לגלות, חשבו על זה רגע לעומק, שהכל יכול באמת באמת להתאפך. למה? כי כל מה שיש פה, הוא מה שאתה רואה, הוא ההיגיון הנסיבתי של מה שאתה רואה, אבל האין סוף הוא זה שמוביל אותו, ולהווה ידוע לי, לאין סוף יש אפשרויות אין סופיות. המתמטיקה לא מסובכת. המשיח בא להראות את זה בפועל. דוגמה מאוד רוחנית. הלכתי במדבר והחלקתי על בנן. בנן, עכשיו משיח בנן. החלקתי על בנן. נפלתי, אבל ברוך השם קמתי. אילולי נפלתי, קמתי. את הבננה הזאת השליך בפעם המי יודע כמה, הבן הכי שובר שלי. לא אתה. הוא השליך את זה בפעם המי יודע כמה, וזה כבר די. אני כועס. בסדר? צודק? אני כועס. כיוון שאני כועס, אני קצת מתחמם. אגב, לא באשמתי, זה העדה. לא, וקצת. אני כועס. עכשיו שאלה. נכון אמר, הכי מעצבן שמישהו אומר לך שם הכל מהקודש ברוך הוא, אני הבנתי, יש עיתוי, תפסיק בלבל במוח עכשיו, הכל מהקודש ברוך הוא נראה אותך נופל על הבננה, הקודש ברוך הוא. סליחה, לא הכל מהקודש ברוך הוא. קויפר! תצא אליי רב חשוב, מכנסת מסוים, שבוע שעבר דברתי איתו באיזשהו עניין. לא נתראה, אבל צריכים להיות מציאותיים. משהו ששייך לשמירת הלשון, זה משהו ש... צריכים להיות מציאותיים. מה אתה מסכים? אני רק מציע שתכתוב בשלט, בית הכנסת, בכניסה, יש עוד מלבדו. יש עוד מלבדו. מה רע? תכתוב ללמוד. יש עוד מלבדו. אמרתי לו, כי אתה לא מאמין. מון בור שלנו. אני רב, אמרתי לו, אתה רב לא מאמין. גוי עצוב ורב. אתה לא מאמין, יש עוד מלבד. אם אומרים לי, תשמע, אתה יכול לקדם משהו, אני יכול לקבל את זה. למדת עד היום משנה אחת, אתה יכול להתקדם לשתיים. אני באמת מאמין שאני יכול להתאפק? אני באמת מאמין שאני יכול לא לחוס. נחזור לבננה? מי שם את הבננה? הילד שלו. למה הוא שם את הבננה? המון תשובות. מי שם את הבננה? כתוב בארי הקדוש שעל כעס צריך להתענות 151 תעניות. לא תוך כדי שאתה מחליט. איזה חסד, אולי הקודש ברוך הוא העביר לך 151 תעניות בבננה. לא חסד, תגיד. זה מעצבן, אם אומרים את זה תוך כדי הבננה. אחרי הבננה. אבל כשנפלתי על הבננה, לא חטאתי בכלום באותו יום. הייתי 100%. אתה זוכר פעם אחת שכן חטאת ב-30 שנה אחור? לא, לא. לא? כן? כל החשבונות אתה יודע. כלומר, מקובל עליך שמי ששם פה את הבננה זה הקודש ברוך הוא. או שאתה תקוע בבננה. אז אתה לא מחכה לידו. כי אם הוא יבוא, הוא יפריע לך עם הבננה. הוא יהרוס לך את כל החיים שלך. יש לך קונספציה, כתבת עליה דוקטורט, והוא יבוא ויהרוס לך את כל הדוקטורט. אתה לא מחכה לדיעתו, כי אתה כופר בתורה ובמשה ובכל מיני. יש עוד מלבדו. אתה לא יודע לשאול. לדעת לשאול זה להמשיך לשאול כשיש לי תשובה. עד שאני מגיע לאן תועילת העילות וסיבת הסיבות. הייתי פעם בשיעור, שבו דיבר הרב אליהו זכר צדיק לברכה, דיבר על הכעס. אמר שאסור לכעוס על הילדים, אסור לכעוס, ואמא אחת שאלה אותו הרב, אז מתי אני יכולה כן לכעוס על הילד? אז הוא אמר לה, כשאת רגועה. נכון, הבננה ומגיע לכבוס עליו. 100% אתה צודק בכל ההרצאה שלך. עכשיו הילד, עכשיו במסיבת יום הולדת, פוצ'י מוצ'י. היית כועס אותו דבר? לא, כי הטיימינג, לא, הבנתי. כי יש עוד מבדון. מה אתה עושה את זה? אתה כועס כי אתה קסה. למה אתה שקר? אתם רואים שאני רוצה לשקר הכי גדותו, למה אני משקר? אתה כועס. אתה קסה? לא לטפל בבננה. לטפל בבננה ואל תבלבל במוח, אתה יודע שזה שני דברים. עכשיו אני מדבר על הקס. לדעת לשאול, פירושו להבין שאני לא בעלים על כלום. יש לי אפס בעלות ברכוש שיש לי בו 100% אפשרות שימוש. מבינים את הקושי? אפס, אפס. אפס בעלות. במציאות שיש לי בה 100% עצמאות ואפשרות שימוש. זה לצאת. זה לצאת עם זה. וזה קוראים והיגדת לבך. זה לא מספיק לספר במציאת מצרים. צריך להודיע לבנים. איך מקיימים מצוות להודיע לבנים? אם אין לי בן, גם אפשר להודיע לבנים. אבל אין לי בן, אז איך אני מודיע לבנים? אם לא היה לו בן, הוא שואל את עצמו, אבל לא קיימתי להודיע לבנים. כן קיימת, להודיע לבנים. אתה לא בן? בטח שאתה לא בן. אתה אבא. אתה בן? אתה אבולוג. יש מצווה להודיע לבנים. הרמת את זה? זאת המצווה. הוא שואל את עצמו, טוב, אז אני אשאל. לא, אני אגיד לך איך לשאול. הוא שואל את עצמו מה נשתמע עליי. זה משפיל, זה לא יפה. אני אגיד לך איך לשאול. יש מצווה להודיע לבנים, לשאול. איך אמרנו ברבי נתן בשבוע שעבר, ובזה נעמוד, זוכרים את מה נשתנה? את המהפכה של רבי נתן, זה תופס אותי שבוע שלם, מאז ראיתי את זה רגע לפני השיעור, אז זה תופס אותי בלי להפסיק. על, על ההתחלה ועל ההמשך, מה נשתנה הלילה הזה? אומר רבי נתן, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הילד בא אל אבא שלו ואומר לו, מה נשתנה הלילה הזאת? שכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. מצה זה לחם. עוני. בכל הלילות אנחנו לא עניים, אנחנו עשירים. אוכלים גם חמץ וגם מצה, נכון? מה שבא לנו. מצות זה כי זה טוב עם הריבה. ולחם כי, נכון? פריאל, עינן, הכל סוגים, נכון? קמח מלא, מלא קמח, הכל. יופי. הלילה מה? הלילה עניים או עשירים? בקיצור, לפי שאלה א'. עניים. והמשתנה הלילה הזה שאלה שתיים, שכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות שלא שמרו עליהם, לא שערו מבותיכם כאלה ארוכים וכאלה כאלה, כל זה אוכלים, נכון? הלילה הזה מה? אמרו, עניים, נכון? עניים. הלילה עניים או הלילה עשירים? עניים. מה משתנה הלילה הזה שבכל הלילות, נו, אין לנו מדבירים אפילו פעם אחת. הלילה הזה, כל רגע פריטיף. אפריטיף, אז ניתן, אני קודם כל לגבי זה בין, נכון? והלילה הזה אנחנו מקבילים, הלילה הזה מיליארדרים. מה נשתנה הלילה הזה שאלה רביעית, שבכל הלילה אותנו אוכלים בין יושבים, יש איזה מיליארדר אחד בצד, בין מסובים. הלילה הזה, כולם מסובים. מרמינת הזה משאלת, שואלת, תגידו לי, תחליטו כבר מה הלילה, הלילה עשירים, הלילה עניים, מה הולך? אומר לו, אבא, עבדים היינו לפרעה במצרים, ורק מי שמבין שהוא שואל בעולם, רק מי שמבין שהוא עבד, רק מי שיודע מה זו הזכות לאכול מרור, רק הוא יכול להיות מסובים. זאת התשובה למה נשתנה. מי שלא יודע שהוא שואל, הוא לא עשיר, הוא אומלל. אבל מי שיודע שהוא שואל, אז אין גבול לאושר שלו. זה מה שנשתנה הלילה הזה. שהלילה הזה למדנו מה זה מצא, והלילה למדנו מה זאת חירות ואיך מטבילים שתי פעמים. הלילה הזה למדנו איך מסובים, איך שואלים. מי? כל מי שיודע שהוא בן. זהו, אז חזרה למקום שהתחלנו. מצווה תעשה לספר שנאמר זכור, כמו שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. זה גבל. אם לא היה מצווה להודיע לבנים, אתם יודעים מה היה בליל הסדר? קידוש. זה היה יפה. זהו. אבל בגלל שיש מצווה להודיע לבנים, בגלל זה אפשר לצאת עם מצרים. עכשיו, קדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנדע לידע ולהיוודע ולהודיע בגאולה שלמה במהרה בימינו. רק שנייה אחת, בשבוע הבא לא יהיה שיעור. בשבוע הבא לא יהיה שיעור, השיעור הבא מיד אחרי פסח, ביום ראשון. שאחרי פסח ומוצאי המימונה. מיד אחרי פסח, ביום ראשון שאחרי פסח, וחג שמח וכשר לכולנו ולכל ישראל. תודה רבה.